Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
הכל בכל מקום בבת אחת. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, מאי 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית שלומי גילר. הם לא פוחדים להתעמת עם זקני הענף, לשפוך מיליארדים כדי לקטוף את מכרזי הנדלן הנחשקים ביותר, ולא מפסיקים לקנות. ברק רוזן ואסי תוכמהר, בעלי ישראל קנדה, התחילו כמתווכים קטנים ברעננה, ובזכות רצף מהלכים נועז ותאוות מחירה אדירה, הפכו לגורילות בשוק הרותח. כעת, כשהבורסות יורדות והריבית עולה, הם יגלו כמה קשה להישאר בפסגה. קשה להתעלם מהמסר שעולה מהצילום המשותף של חיים קצמן, בעלי גזית גלוב, וברק רוזן, אחד מצמד בעלי השליטה בישראל קנדה, שצולם בליל ה-27 בינואר השנה. קצמן, בנהלי מנהלים שחורות וסוודר כחול סרוג מיושן למראה, שמבעד למפתח שלו מבצבץ צווארון חולצה מחופתרת, רוזן מחבק אותו כשהוא נועל נעלי נייקי כתומות ולובש ג'ינס קרעים, ובעיקר טישרט שחורה ארוכה שעליה מתנוסס מכתף לחטף וי ענקי של לואי ויטון. שניהם מחויכים בצילום, אבל אלה חיוכים של פיוס מעושה, רגעי. בתום פגישה לילית דרמטית שבה יצא לדרך תוכנית ההשתלטות של רוזן ושותפו אסי תוכמהר על גזית גלוב. הצילום מספק תיעוד נדיר של רגע חילופי הדורות בענף הנדלן הישראלי, שבו הכסף החדש, ובעיקר האנרגיה והמוטיבציה שמגבות אותו, מביסים את הכסף הישן. לרוזן ותוכמהר נדרשו עוד 3 חודשים להשלמת ההשתלטות. קצמן עוד ניסה מהלך תרפוד אחרון בשוק ההון, אבל הוא בוצע בעיקר כדי לשפר עמדות במסע ומתן מול הצמד הנחוש. בסוף אפריל כבר הציע ישראל קנדה של רוזן ותוכמהר הצעת רכש לכל מניות קצמן בחברה השולטת בגזית גלוב לפי שווי של 2 מיליארד שקלים. קצמן נאתר לפחות עקרונית. בשלב זה העסקה טרם הושלמה וממתינה לאישורים. אם אלה יתקבלו, ובהנחה שההצטננות הנוכחית של הנדלן בבורסות לא תצנן את התלהבות הרוכשים, הרי שאימפרית הנדלן של קצמן שהוקמה לפני 40 שנה, וחולשת על נכסים בשווי של כ-44 מיליארד שקל ברחבי העולם, תעבור לידי רוזן מתוכמהר. המהלך עם קצמן זה צלש או טרש, אומר יזם בכיר בענף. הם עושים צעד שיעיף אותם לשמיים, או שיקח אותם כמה צעדים טובים אחורה. כי אם המהלך יושלם, גזית גלוב תדרוש רמות מינוף מטורפות, וסיכונים של שערי מטבע בכל מקום שבו יש לה נכסים ברחבי העולם, וחלק מהנכסים האלה לא כל כך טובים. הם כנראה בטוחים שאין סיכוי שיקשלו, אחרת לא היו הולכים על מהלך אגרסיבי כזה. הם אולי אגרסיביים ורעבים, אומר אדם שמכיר את השניים, אבל גם בעסקת גזית, אפילו אחרי שכבר קנו נתח, הם לא ילחצו על הגז ויזוזו הלאה אם לא יראו שהם מגודרים ויודעים איך הם נכנסים ויוצאים מהעסקה. בינתיים, גורמים המצויים בפרטי העסקה יודעים לומר שמבחינת רוזן ותוכמהר, במצב שהבורסות נופלות 30% מתחילת השנה והריבית עולה, הרכישה נראית פחות אטרקטיבית. וכדי שיתצא לפועל, קצמן יצטרך להוריד במחיר. וגם אם לא, תמיד יהיו עסקאות אחרות. מהלך ההשתלטות על גזית גלוב אולי זכה להד הגדול ביותר בגלל היקפו, אבל הוא רק המהלך היומרני האחרון בבולמוס הרכישות של ישראל קנדה, שרק הולך ומתגבר. בינואר 2021, החברה זכתה במכרז על הקרקע בפארק צפון א' ברמת השרון, תמורת 714 מיליון שקל. במרץ, היא השקיעה 414 מיליון ברכישת 13% ממניות על רוב נדלן של אלפרד אקירוב. באפריל, עוד כחצי מיליארד שקל ברכישת מתחם בית הנערה בהוד השרון. ביולי זכתה החברה במכרז נוסף על קרקע בפארק צפון ב' תמורת 1.9 מיליארד שקל. באוגוסט נסגרה העסקה לרכישת 10 דונם מצפון למתחם הבורסה ברמת גן יחד עם חברת בסר תמורת 940 מיליון שקל. באותו חודש, תמורת 1.3 מיליארד נוספים, הפכה ישראל קנדה גם לאחת מארבע הזוכות במכרז על הקרקע הסופר יקרה בשדה דוב בתל אביב. בספטמבר היא רכשה תמורת 685 מיליון שקל את מתחם בית מרס בעיר, ובנובמבר, בקטנה, נרכשו 52 דירות במלון ווסט שבחוף הצוק תמורת 83 מיליון שקל. לא בכדי, שווי הנכסים של החברה של רוזן ותוכמייר הוכפל מאז סוף 2020, מ-4.3 מיליארד שקל ליותר מ-8 מיליארד. קצב הרכישות השאפתני הזה, על גבול הנוירוטי, בשוק של ריבית עולה ורמת סיכון גדלה, מבהיר לכל מי שעדיין היה לו ספק כי צמד החברים מרעננה, שהחלו את דרכם העסקית המשותפת לפני 30 שנה כמתווכי דירות עממיות, מתכוונים להפוך לגדולים ביותר בשוק. ומהר. כבר היום, במונחים של שווי הנכסים, ישראל קנדה היא הגדולה שבחברות הציבוריות הדומות לה בפעילותן. בה בעת היא גם החברה שההון העצמי שלה הוא הנמוך ביותר ביחס לשווי הנכסים. 70% מהמאזן של החברה ממומן באמצעות חוב, מה שמשקף מינוף גבוה ולכן גם רמת סיכון גבוהה. הרווחים שקוצרת ישראל קנדה בפרויקטים שלה מופנים כמעט מיד לרכישות נוספות, שממומנות על ידי חוב נוסף. הם מוכשרים, יודעים את העבודה, אי אפשר להגיע לנקודה שהגיעו אליה בלי כישרון, מסכם היזם הבכיר. אבל זה נראה קצב גבוה מדי. היום התחרות קשה ואתה חייב מאוד להתמקצע. כשאתה בולע כאלה דברים, לוקח זמן ללמוד אותם, לנהל אותם. במיוחד כשאנחנו בתקופה שהמחירים בסי ועלויות המימון גדלות. לכל אדם יש דרך שמתאימה לו, וזאת הדרך שמתאימה להם. אני אישית מוכן לקחת פחות סיכונים, מעדיף לצמוח לאט ולשמור על הקיים. נעול מטרה, לא מרפא. לא במקרה החברה של קצמן בין ה-73 הייתה יעד להשתלטות של רוזן 50 ותוכמייר בין 51. באופן מופגן בשנתיים האחרונות, השניים מתבייתים על חברות ציבוריות ותיקות של לדענתם מתומחרות בחסר, בעיקר אם בראשן עומד בעל שליטה דומיננטי ללא דור המשך מובהק. ראשונה הייתה מין רב פרויקטים של אברהם קוזניצקי. היא נרכשה עם שותפים ב-2020 תמורת כ-600 מיליון שקל. קוזניצקי, שנפטר מאז, הצהיר על רצונו למכור את מפעל חייו, וישראל קנדה השתלטה על הזרוע שהתמחתה ביזמות ובמתחמי פינוי-בינוי, והפכה אותה לפרטית תחת המיתוג של ICR, ישראל קנדה ראם מגורים. לטענת רוזן, מאז הרכישה, החברה שילשה את שוויה. בסוף 2021 רכשה ישראל קנדה 13% ממניות אלרוב נדלן של אלפרד אקירוב בן ה-81, איש נדלן היוקרה הוותיק והמוכר בישראל. בסביבת רוזן ותוכמייר העדיפו להציג את המהלך כהשקעה פיננסית ולא כתפיסת עמדה לקראת קרב שליטה בחברה, אבל רכישה של נתח כזה באלרוב, שמזוהה כל כך עם מייסדה, אינה יכולה להתאפס אלא כתקיעת אצבע בעין. הנכונות של השניים להיכנס ללא מורא לטריטוריה של זקן השבט הייתה מפתיעה באקלים העסקי של שוק הנדלן. רוזן לא הסתיר את כוונותיו. בכנס הנדלן של כלכליסט בנובמבר האחרון הגדיר את אלרוב כהזדמנות פיננסית, וגם העריך כי בעתיד באלרוב התרחשו חילופי דורות, בדומה לאלו שהתרחשו במנרב. בהזדמנות אחרת הוסיף כאמירה כללית, החוכמה זה לדעת מתי לפרוש. בחברות כאלה צריך גם לדעת ללכת צעד אחורה ולהביא מנכ״לים צעירים. גם אני אפרוש אם אחשוב ביום מן הימים שיגיע מנכ״ל טוב ממני. אקירוב, שואל קרבות ותיק, ענה בסרקסטיות ברעיון למוסף כלכליסט, אני לא יכול לעצור בן אדם מלחלום. הכל יכול להיות, אבל עוד לא ראיתי ג'וק בולע פיל. ורוזן לא נשאר חייב. בינתיים אמר, שווי הזבוב גדול משווי הפיל. חרף ההתגוששות הבין-דורית, הם לא מהדור שלי, אמר אקירוב, מערכת היחסים בינו לבין רוזן ותוכמייר מורכבת. הם אלה שרכשו ממנו את הקרקע לבניית מגדל המגורים ברוטשילד 17, והוא מצידו ביקר בעבר במסיבות יום העצמאות המושקעות שהם עורכים. עוד נגיע אליהם. לא בכדי, אקירוב נזהר. העוצמה שצברה ישראל קנדה של רוזן ותוכמייר גורמת גם ליריביהם הגדולים לנהוג כלפיהם בכבוד. אנחנו מכירים, אנחנו לא אויבים. למה אויבים? אומר אקירוב בתגובה לפניית מוסף כלכליסט. הגבתי כפי שהגבתי רק מפני שאמרו שתהיה אפשרות להשתלט על אלרוב. איך אפשר להיכנס איתי למאבק שליטה? אני מחזיק ב-80%, הבן שלי בטח לא מוכר, הוא אוהב את החברה יותר ממני. גם בסביבתו של קצמן מוצאים דרך לפרגן בזהירות. הם אנשים שעשו הרבה כסף, ברובו ממחירת דירות בשוק הגואה, עם הרבה מאוד תעוזה, מחשבה מקורית וחוצפה. זה עומד לזכותם, אומר מקורב לקצמן. הם מציפים ערך למשקיעים, ושוק ההון מאוד אוהב אותם. הגישה שלהם שונה משל קצמן? הם לא דומים לדור הישן של הנדלן בכלום. מהירות התנועה שלהם דומה לזו של חברה פרטית. הם באים לפגישות בלי ניירות, בלי מצגות, בלי אקסלים, בלי אנליסטים, פשוט שמים על דף את המספרים הגדולים. זה לא קיים בשוק. ברק רוזן לא היסס לזנק על מטוס למיאמי כדי לקדם אישית את העסקה מול קצמן. הוא בחור סופר אקטיבי, חרוץ ברמות שקשה לראות מבחינת האינטנסיביות וקצב העבודה. הוא נעול מטרה, לא מרפא. רואים שהוא אחד שעובד קשה כדי להגיע למקומות. והוא בעיקר לא משאיר דברים פתוחים. אם צץ הבעיה, הוא חוזר בתוך דקות עם תשובה, בניגוד לאנשי עסקים שנוהגים למסמס. רעב לא קשור לכסף. רוזן ותוכמאיר הפכו לחברים עוד בתיכון אוסטרובסקי ברעננה. מאז ועד היום המאפיין העסקי הבולט ביותר שלהם הוא רעב שאינו יודע שובע, אשר שורשיו נעוצים בנקודת המוצא הנמוכה שבה החלה דרכם המשותפת. אף אחד מאיתנו לא בא מרקע של כסף, אמר תוכמאיר ברעיון כמעט חשאי ליושב ראש התאחדות המתווכים הארצית, מאיר גלוזברג, שעלה ליוטיוב לפני כשנה. באתי ממשפחה שאין לה כל קשר לנדלן. אמא שלי הייתה מורה מחנכת. אבא נפטר כשהייתי בן 14. תוך כדי התיכון והצבא היו, לי ולברק, הרבה שיחות על מה נעשה בחיים. הגענו למסקנה שהתחום שיש בו את הכסף הגדול ביותר למי שיודע למכור זה נדלן. אז אחרי הצבא נכנסנו למשרד דיווח, ישראהאוס, והתחלנו למכור. ממש מהרחוב. התחלנו מדברים הכי בייסיק, של שכירויות ודירות קטנות. הרעב למכור מצא ביטוי עוד קודם, במהלך השירות הצבאי. תוכמאיר מחר ספרים של תרבות לעם מבית לבית. רוזן עבר גם הוא בין דירות כדי למכור קולבים, והיה במקביל שליח במסעדה סינית. בבסיס הקשר עמדה ההכרה בכך ששניהם אנשי מחירות מעולים. ב-1995, אחרי שנתיים כסחירים במשרד התיווך, הם פתחו משרד משלהם ברחוב אחוזה ברעננה, ששמו פנטהאוז נדלן. שם כבר החלו להעסיק סוכני מחירות וליצור קשרים עם קבלנים. שורפים את העיר, אמרו עליהם. עובדים קשה ומוכרים. מתווך הוא יותר מפסיכולוג. זה לנגוע בבטן של האנשים, אמר אסי באותו רעיון. ההתארגנות היזמית הראשונה הייתה רכישת קרקע לבניין בעל 4 קומות ברחוב גורדון ברעננה. אלא שהקבלן ששכרו פשט רגל והשניים נערצו לאכול חצץ, כהגדרת מקורבים, כדי לסיים את הבנייה. משם המשיכו במודל של קבוצת רכישה, שמאפשר ליזמים מתחילים ולא הון עצמי לצאת בכל זאת לדרך. העיקרון המנחה היה שיווק מהיר של הדירות, רצוי עוד על הנייר, כדי להחזיר מהר את הכסף הביתה. ב-1995 הקימו את החברה לפיתוח הגליל, אשר התמחתה בתחום הספקולטיבי של רכישת אדמות חקלאיות בצפון הארץ, שטרם אושר שינוי הייעוד שלהן לבנייה. החברה חילקה את האדמות לפיסות ומכרה חלקות שטח למשקיעים פרטיים. חלק מהן אגב לא הופשרו עד היום. לפני קרוב ל-30 שנה הייתי במשרד שלהם ברעננה, מספר היום אחד הרוכשים, השקעתי למיטב זיכרוני $10,000 ב-700 מטר של קרקע חקלאית בזיכרון, 2 מגרשים. לקחתי ריסק, כי עד היום הקרקע לא שווה כלום, זה עדיין מטר אימונים. הכי חשוב בנדלן זה לדעת למכור. אני כבר קצת נרגעתי עם המחירות בשנתיים האחרונות, אבל ברק עדיין נהנה מזה ויכול למכור עד 12 בלילה ולעשות תחרות עם הסוכנים, אמר תוכמאיר באותו רעיון. מחירות זה כיף. זה כמו ששחקן רוצה לשים גול. אין לזה שום קשר לכסף, זה סוג של כיבוש. בהמשך סיפק תוכמאיר, שחקן טניס חובב, שהיה בעבר יושב ראש איגוד הטניס, עוד אנלוגיה ספורטיבית. פדרר ונדל לקחו את כל הגביעים האפשריים. הם מסודרים כלכלית כבר מזמן, כסף הוא לא פקטור. ועדיין, אתה רואה שחקן כזה בוכה במשחק שהפסיד בו. מה הוא בוכה? יש לו הכל, מה הוא מטורף. אבל זה לא הכסף. גם לא הבית ולא הנסיעות לחול. אתה רוצה לנצח, להרגיש שאתה שם, שאתה רלוונטי, והחלומות גדלים עם ההצלחות. שני צעירים מוכשרים בטורונטו. החלומות על הצלחה התנגשו באותן שנים עם השוק הישראלי המדשדש. רוזן ותוכמאיר חיפשו יעד חלופי והגיעו לטורונטו. הכרתי אותם כשהגיעו לקנדה, אומר עורך דין יהודה רווה מבעלי קרן תשתיות ישראל. ומאז ועד היום גם ראש לשכת המסחר ישראל-קנדה. שני צעירים שהיו עדיין קטנים אבל מוכשרים ועם יוזמה, שידעו לאתר פרויקטים ולשווק אותם. הם התחילו ממכירת דירות קטנות לישראלים והחזיקו משרד במתחם מסחרי שמתחת למלון 4 העונות. כשהשוק בישראל התאושש, רוזן ותוכמהר חזרו לפעול כאן. מהתקופה הקנדית נשארו בעיקר השמות. ישראל קנדה, החברה הציבורית, וקנדה ישראל, החברה הפרטית של השניים, שתחתיה מרוכזת הפעילות הישנה וזו שבחול. הקמת החברה הפרטית הייתה קפיצת מדרגה של הצמד, שעבר מתיווך ליזמות והיה ממייסדי קבוצות הרכישה הראשונות בארץ. ציון הדרך הבאה נרשם ב-2006, כשביוזמת תוכמהר נרכש השלד הבורסאי שלוש פן טכנולוגיות. הם שינו את השם לפנגאי הנדלן, ובהמשך לישראל קנדה, ובאמצעותה גייסו הון ציבורי למיזמי נדלן. בסביבתם אומרים שתוכמהר היה זה שדחף למהלך, למורת רוחו של אז שותפו, רוזן. אסי דחף, ברק פחות אהב את המהלך, את דרישות הממשל התאגידי, המנטליות והשפה, אבל היכולת לגייס הון מהציבור פתחה להם דרך לעסקאות בסדרי גודל שונים לגמרי. גם השוק היה חשדן מתחילת הדרך, ותוכמהר נאלץ לעבוד קשה כדי לפרוץ את מחסום האמון עם הגופים המוסדיים והבנקים. מנורה הייתה הראשונה שהסכימה להשקיע בחברה, שכיום שליש ממנה מוחזק על ידי המוסדיים הגדולים. החזקתם במקביל בחברה הציבורית ובפרטית סיבחה אותם ב-2012 עם רשות ניירות ערך. בישיבת דירקטוריון אז ניתנה כדין זכות ראשונים לחברה הציבורית לעסקה של רכישת קרקע ליד מלון מנדרין בתל אביב, אך העסקה הוצגה כלא אטרקטיבית והועברה דרך החברה הפרטית. בעל מניות בישראל קנדה הגיש תביעה נגזרת, והפרשה הסתיימה ב-2015, כשרשות ניירות ערך הרשיעה את רוזן ואת סמנכ"ל הכספים שלו בהפרה של חוק ניירות ערך. רוזן נקנס ב-250 אלף שקל, ונאסר עליו לכהן כנושא משרה בכיר בגוף מפוקח למשך 9 חודשים. אנחנו שונאי סיכון. עת-עת קבוצות הרכישה כמעט נעלמו. להחליף אותן רצף עסקאות אינטנסיבי ופרויקטים בסדרי גודל המשמעותיים שהעבירו את ישראל קנדה למגרש של חברות הנדלן הגדולות, בעיקר בשוק הדירות ומשרדי היוקרה. כאלה היו בין היתר פרויקט בלו, שכולל 6 בניינים בעלי עיצוב עגול ייחודי בצפון תל אביב עם 300 דירות, 3 מגדלי W בפארק צמרת בעיר, 2 מגדלי מידטאון בתל אביב, האחד למגורים והאחר למשרדים, מגדל הגימנסיה ומגדל רוטשילד 17. החברה נכנסה גם לבנייה לשוק ההייטק הפורח, והיא הקימה את הקמפוס החדש של מייקרוסופט בהרצליה ואת בניין וויקס בתל אביב. מאז 2019 מחזיקה ישראל קנדה גם בזרוע מלונאות, ולפני חודשיים רכשה לראשונה תמורת 125 מיליון שקל בית דיור מוגן בכפר שמריהו כדי להיכנס לתחום המתפתח. שאלת הסיכון שהשניים נוטלים על עצמם עם התפרסות כזו עולה כמעט מאליה. אנחנו אגרסיביים ועובדים מהר, אבל גם יוצאים מהסיכון. השיב רוזן בכנס נדלן של כלכליסט בחודש העבר. כל מי שמכיר אותנו יודע שאנחנו שונאי סיכון ומחזירים מהר את הכסף הביתה, כדי להתכונן להזדמנות הבאה. אסטרטגיית החזרת הכסף הביתה מתבטאת בין היתר במימושים מהירים. כך למשל, קרקע בדרום תל אביב, שנרכשה ב-216 מיליון שקל ב-2019, נמכרה בחודש העבר ב-486 מיליון שקל. באופן דומה, 9 חודשים בלבד אחרי שישראל קנדה רכשה את מתחם בית הנערה בהוד השרון ב-511 מיליון שקל, היא מכרה 50% ממנו תמורת 441 מיליון, רווח של כ-180 מיליון שקל. בשיחות סגורות ובשיחות עם סטודנטים שהוא מקיים מעת לעת, חזר תוכמהר ואמר, נשבענו שאסור להתבלבל. ואם אפשר למכור במחיר טוב ולצאת, אז מוכרים. לא מתאהבים בשום דבר. מי שאוהב להישאר ולחכות, שם נמצא הסיכון. צמצום הסיכון האהוב ביותר על ישראל קנדה הוא גם הבסיסי ביותר. חלוקה של הסיכון מלכתחילה. כך למשל, מתחם מפעל אלקו ברמת השרון נרכש ב-2015 תמורת 169 מיליון שקל. המחיר היה אטרקטיבי, אבל כדי לממש את הפוטנציאל נדרש שינוי ייעוד של הקרקע. 7 שנים חלפו, שינוי הייעוד עדיין תקוע, ופרויקט המגורים שתוכנן טרם התרומם. כמה שאיפות צומצמו מאז, ובמקום 1,500 דירות ייבנו בבוא היום 500 בלבד, לצד משרדים. אבל מבחינת ישראל קנדה, ההשקעה במתחם אלקו הוחזרה מזמן וברווח גדול, בזכות 580 המשקיעים שרכשו ממנה מלכתחילה זכות רעיונית לדירה או משרד. האדמות שבהן הרווחנו הכי הרבה כסף, אלה האדמות שלא נתנו לנו לבנות עליהן, כי הזמן עושה את שלו לכל אדמה בישראל, והשוק מתקן לטובה פי 2 ופי 3, אומר תוכמהר בשיחה עם סטודנטים. לשיטת ישראל-קנדה, מי שקנה את הזכות לדירה באלקו או במתחמים עתידיים אחרים, מראש עשה זאת לא כדי לגור שם, אלא לצורך השקעה. המתנה אינה בהכרח בעיה מבחינתו. חשוב לו ה-name dropping. שיווק אגרסיבי היה ונשאר מפתח חשוב לדהירה העסקית של השניים. כפי שמתאר היזם והקבלן יוסי אברהמי, השותף שלהם בשני פרויקטים, שנינו יזמים, הוא אומר, אבל אנחנו באנו מהתכנון והבנייה והם חזקים ואגרסיביים בשיווק. נשלים אחד את השני. מה זה אומר אגרסיביים בשיווק? הם מפרסמים בצורה אגרסיבית. עובדים עם מאגר אנשים ענקי, עושים מסיבות ענק ומזמינים את האנשים שלהם עליהן. בכל פרויקט הם אומרים, התחלנו במחיר X ובעוד חודש אנחנו מעלים למחיר Y. זה גורם למי שקנה במחירה המוקדמת להרגיש שהרוויח, ובפרויקט הבא קוראים לו שוב. ככה הם מייצרים גדודים של חברים שגם מוזמנים למסיבות ולאירועים, והופכים לחבורה גדולה שרודפת אחרי הפרויקטים וחוזרת להשקיע שוב ושוב ומביאה משפחה, דודים, אחים, אפילו גרושים. הם מנהלים את זה ביד רמה, הם אלופים בשיווק. להבדיל מגינדי למשל, אומר אדם שמכיר את עסקיהם, ברק ואסי לא פונים רק לרוכשים חד פעמיים, אלא לקהילה של משקיעים. הם מפתחים מערכת יחסים מתמשכת עם מי שקונה אצלם להשקעה. ישראל-קנדה מטפחת באדיקות במשך שנים את מאגר הרוכשים שלה, שלטענתה כולל 50,000 איש. רוזן ותוכמאייר משמרים איתם קשר מתמיד, בין שבהזרמת הצעות השקעה או בהזמנות לפתיחת עונה בבית מלון של החברה, או להופעה בזאפה שנבנה במגדל מידטאון. גולת הכותרת הייתה המסיבות יום העצמאות, שהפכו למפגן עוצמה ולכלי שיווקי משמעותי, אך בעקבות הקורונה עברו למתכונת צנועה יותר. המסיבה האחרונה נערכה לפני שבוע בביתם של ורד וברק רוזן בהרצליה פיתוח, בהשתתפות 280 אורחים בלבד. הגן הענקי קושט בלבן, נפרסו בו דוכני אוכל, ומגן דוד בגובה אדם עשוי פרחים קידם את פני האורחים. עדן בן זקן הופיע, ובקרב המוזמנים היו צחי חג'אג', פרופסור רוני גמזו, לאה שנירר ומעיין אשכנזי. מסיבות עבר נערכו סמוך לקרקעות של החברה שיועדו לבנייה, למשל מתחם אלקו או בקאנטרי קלאב ליד פרויקט בלו שבצומת גלילות, וכך למעשה תרמו למאמץ השיווקי. באירועים קודמים נכחו תמיד בהזמנה אישית ידוענים מצמרת העולם העסקי. טדי סגי ויעל נזרי, מתיו ומלני ברונפמן, לאון ורחלי קופלר, לילך אשר טופילסקי, צביקה ברנבוים, ציפי ורפי רפאלי, אור ואורנה אלוביץ', עמוס לוזון ועירית רחמים, וכמובן בנקאים, אנשי עסקים, ספקים ומשקיעים שמלווים את החברה וכולם גם לקוחות פוטנציאליים. מסיבת יום העצמאות הייתה מקום מפגש של אנשי עסקים, אומר אחד המשתתפים. ההפקה גדולה כדי שזה ייראה יקר. מוזמן אחר הוסיף, ברק ביקש המון פעמים שהגיע. חשוב לו ה-name dropping. חשוב לו באירועים האלה להיות מוקף באלפיון. אשתי תמי ואני השתתפנו באחדות ממסיבות יום העצמאות שלהם, מספר עורך הדין רווה. יש למסיבות האלה עוצמה שיווקית. הן מספקות חשיפה לחברה. כשאתה בונה 5,000 או 10,000 דירות, אתה צריך לחשוף את העסק שלך. לכן מפגן העוצמה הזה חשוב. אחת האורחות הייתה איילת שקד, שרת הפנים, חברה אישית של רוזן, שבעבר הוצע לה להיות יושבת ראש חברת קנביט שבבעלות משפחתו. הסדר ניגוד העניינים שלה אוסר עליה לעסוק בישראל-קנדה, אך הארץ חשף בנובמבר ששקד אישרה קידום מהיר לשורת מתחמים, בהם גם מתחמי בנייה של ישראל-קנדה. שקד טענה שלא ידעה שלחברה יש אחוזים בקרקע. מוכרים לפני שהקרקע אצלם. מהלכי השיווק של רוזן מתוכמאייר מתחילים לא פעם זמן רב לפני שהקרקע בכלל בבעלותם. התעניינתי לפני כמה שנים בפרויקטים ששווקו כחלק מקבוצת רכישה ביפו, אומר אדם שבחן השקעה. הייתי צריך להעביר להם בתוך יומיים מקדמה עבור דירה על הנייר, כשהחברה עוד לא זכתה במכרז על הקרקע. כשהם באים למכור לך, זה תמיד כאילו זה קורה מחר בבוקר ועוד שנייה אתה מפסיד כי המחיר עולה. הם מאוד אגרסיביים במחירות, מנסים להביא אותך במהירות להתלהב על בסיס נתונים לא אפויים עד הסוף. הם בעצמם מחזירים מהר את ההשקעה, אבל אם אתה ממונף על העסקה, הסיכון נשאר אצלך. במקרה שלי ויתרתי, ובסוף הם גם לא זכו במכרז. כל מי שעובר תחת הרדאר של אסי או ברק הוא רוכש פוטנציאלי, אומרים מכרים שלהם. הם אנשי מחירות מבטן ומלידה. רגע אחרי שאתה פוגש אותם, הם כבר חושבים מה הם יכולים למכור לך. הם יבדקו איפה אתה גר היום, ואם אתה רוצה דירה להשקעה, כי יש להם פרויקט שמתאים לך בול, ב-4 מיליון וגם ב-15 מיליון. זה תמיד, בוא נראה את הכיס שלך ונבין מה אפשר למכור לך. גם ספקים שהגיעו כדי למכור שירות מצאו את עצמם יעד לשיווק דירה. ישבתי אצלם במשרדים כדי להיות ספק שלהם. הם התעניינו, אך בסוף אמרו, עזוב, בוא תקנה אצלנו דירה, נהיה חברים ואז נכניס אותך לפרויקטים. הם לא מתחייבים ב-100%, אבל אומרים שתיפתח לך גישה למנהלי פרויקטים. בעצם, מציעים לך להיכנס לברנג'ה שלהם. אם אתה קונה אצלם, אתה נהיה חבר. ולהגיד חבר זה צבוע, כי הם לא באמת חברים, הם מקדמים אינטרס. הרגשתי שלקנות מהם זה תנאי לעשות איתם עסקים. אני לא מסכים שהאפסייד תמיד אצלם, אומר משקיע שקנה דירה בפרויקט בלו. מכרתי ברווח, אבל החברה מאוד ממונפת. אם תנתחי את המאזן, קשה לראות תזרים חיובי. מכיוון שהמחירים בשוק עולים כל הזמן, הולך להם טוב במינופים על תל אביב. הם ניסעים על רוח גבית של עליית מחירים, אך מתפרסים יותר מדי ורמת הסיכון גבוהה. אבל השוק אוהב אותם, אז קטונתי. יש פה תיאבון מוגבר, אומר יזם מוערך בתחום הנדלן. זה קצב מהיר מאוד של עסקאות, ומסוכן לבסס עסקאות באופן כל כך עמוק על עליית מחירים. המחירים ששומעו במכרזים האחרונים, לא רק על ידם, נראים כמו יציאה מפרופורציה. זה לא אומר שזה לא יעבוד להם, אבל כבר נאמר שרק הפרנואידים שורדים. השוק הישראלי הוא טוב מאוד, יש ביקושים גבוהים ולהם יש מכונת שיווק אגרסיבית וסגנון עבודה מהיר, אבל משברים באים. נדלן זה עסק מסוכן. בשיחות סגורות, תוכמאיר הודף ביקורות שעוסקות בסיכון שהחברה לוקחת על עצמה. אנחנו אוהבים למכור אבל גם מאוד שמרנים ולא הולכים על עסקה בגלל אגו. בענף הזה, עסקה אחת לא נכונה מחזירה אותך לכיתה א'. עברנו משברים של 30 שנה ומעולם לא היינו בסיכון פיננסי. הרבה פעמים מכרנו מהר, אפילו כשהיה אפשר להחזיק בקרקע יותר זמן, וזה תמיד נבע משמרנות. חשוב לנו להחזיר את ההון העצמי שהבאנו הביתה, כי ראינו נפילות בנדלן ואנחנו יודעים שבחיים לא הכל תלוי בך. פתאום פורצת קורונה ואתה לא רוצה להתאפס עם מינוף גבוה. הרצון להחזיר את ההון העצמי גרם להם למכור ממש בראשית הדרך פרויקטים כמו מגדל הגימנסיה, מגדל W או דה וינצ'י בתל אביב. כבר עם הכניסה לפרויקט הם היו מכורים ב-95%. זה המשחק, אמר תוכמאיר בשיחות סגורות עם סטודנטים למנהל עסקים. כשהמחירה מהירה, הסיכון יורד. ואז, אם מכרת ברווח, מה זה חשוב ששילמת הרבה על הקרקע? כמו שהגדיר תוכמאיר באותן שיחות, עסקת נדלן טובה, הסימן שלה הוא שלא צריך להביא גרוש מהבית. כשיש לך את העסקאות הנכונות, בזמן הנכון, ואנשים שמאמינים בך, אתה כמעט שלא צריך כסף. אסי הוא ורק שונים, אבל הצלחה היא דבק מצוין. החברות האישית והעסקית בין רוזן לתוכמאיר מחזיקה מעמד כבר 30 שנה. למרות אופיים השונה בתכלית, הם מנהלים עשרות שיחות ביום ויש ביניהם תאום מלא, יותר מזה שבין בעל לאישה. אומרים מכרים. הם מבינים אחד את השני בלי לדבר. שיתוף הפעולה ביניהם מלא והאמון עיוור. ברק איש מחירות מדהים עם הרבה תשוקה ויצר כיבוש, אומר בכיר בשוק ההון. גם אסי אמביציוזי, אבל יותר רציונלי וענייני. הם שונים מאוד, יש להם חברים שונים, אבל הצלחה היא דבק טוב. משפחת רוזן נחשבת מוחצנת יותר ואינה מסתירה את סגנון החיים הנהנתני. ורד רוזן, בת זוגו של ברק, בקרוב תשיק תערוכה מצילומיה, ובינתיים מדגמנת את האסתטיקה של החיים המפנקים של האלפיון בעמוד האינסטגרם שלה. היא מצולמת בו אלפי פעמים בחופשות בריזורטים מפנקים בכל העולם, לבושה בבגדי מעצבים, במסיבות של חוג הכסף החדש ובמסעדות יוקרה. באפריל, כשבן זוגה הגיע לפגישה צפופה עם חיים קצמן במיאמי, ורד, שהצטרפה לנסיעה, העלתה פוסט שבו נראה קולר מהודר, משובץ אבנים נוצצות שקנתה לפודלית שלה. במשפחת תוכמאיר בכפר שמריהו, הפרופיל נמוך יותר. אסי הוא חובב רכיבה על אופנוע, ובת זוגו מירי היא עורך הדין ומגשרת בהשכלתה, שבאה מבית חרדי בבני ברק. ברק הוא בחור צבעוני אבל חרוץ, עובד מאוד קשה ועסוק כל הזמן בענייני עבודה, גם בחופשות, אומרים מי שמכירים את השניים בנסיבות אישיות ומקצועיות. הוא אגרסיבי, ממולח, חדור מטרה ובלי יותר מדי פילטרים. לא אכפת לו לא להיות פוליטיקלי קורקט ולא מפריע לו שהכל סביבו, רכב, בית, מותגי לבוש, נראה יקר ומושך תשומת לב. זה מתוך מחשבה שכל מה שיש לו הוא השיג בעצמו. אסי לעומתו ממשיך עם המכרים, סולידי יותר, רגוע ופחות מוחצן. הוא הרציני מבין השניים, פחות משועשה. ואם תאמר משהו בחצי בדיחה זה יכול לחמוק לו. הוא מאוד מתעניין בשילוב של הייטק וטכנולוגיות בענף הבנייה. הם יחד, אבל תחומי העניין שונים. ברק רכש 15% בחברת הקנאביס קנביט, כיום תיקון עולם, באמצעות קבוצה בראשותו ב-2018, אך לאחר בעיות עם קבלת האישור, המניות נרשמו על שם אשתו. האסיר רכש מעט מניות בחברה, אבל זה לא עולם תוכן שמזוהה איתו. בינואר השנה פורסם בכלכליסט כי טוכמאייר רכש לשימוש עתידי מגרש של 1.5 דונם בנווה צדק, בסכום עתק של 105 מיליון שקל. על המגרש ניצבים וילה, שני בתים נוספים ובריכה ענקית. מאז 2021 יש לשניים קרן השקעות בטכנולוגיה ששמה ICT, שאת הקמתה יזם טוכמאייר, ורוזן הוא זה שהצטרף. הכל בכל מקום בבת אחת, כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט מאי 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר.